שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום ראשון, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שבוע טוב לך סמי.
שבוע טוב איתן.
יצאת לריקודים על התקציב, רפורמות כמו שלא היו מאז קום המדינה, או לפחות מאז 1985, עליבא דחלק מהאנשים?
אני לא חוגג עד שזה לא עובר בכנסת, קריאה שנייה ושלישית, חתום גמור, ואז אפשר יהיה להרים פה כוסית של מים.
ואני לא חוגג מסיבה אחרת, כי כשנכנסים לאובי החוברת הדי עבה הזו של הרפורמות, אז נכון שאחרי שנתיים שלוש של היעדר תקציבים בכלל, והיעדר פעילות ממשלתית ורפורמות כלשהן, אז פתאום זה נראה הרבה מאוד דברים. באמת, כבר הרבה זמן לא הייתה לנו שנה עם כל כך הרבה רפורמות ותקנות חדשות, אבל כשנכנסים ממש בפנים, תשמע, יש הרבה דברים קטנים, דברים בינוניים, ובדברים הגדולים באמת, ואנחנו דיברנו על זה, אבל דווקא היום, שבוע החגיגות של הממשלה בעניין הזה, אני חושב שראוי להדגיש אותם. לא טופל ואפילו הוזנח הנושא של הדיור, לא טופל ואפילו הוזנח הנושא של הפנסיות וההתחייבויות, אנחנו קוראים לזה התחייבויות אקטואריות, אבל זו מילה מפחידה, בעצם כמה כסף אנחנו משלמים ונאלץ לשלם עוד ועוד עבור הפנסיונרים של השירות הציבורי, כולל הפנסיונרים של הצבא, לא טופל שום דבר בהתמודדות עם הגורמים החזקים בסקטור העסקי, החברות הגדולות, המונופולים, ויש בעיות נוספות.
כן, אז אני מתחבר למה שאתה אומר, ובאמת אתה מסתכל, יש שם כמה דברים שקשורים בהורדת יוקר המחיה, אם זה פתיחה ליבוא, הסרת חסמי תקינה, פירות, ירקות, בתחומים האלה, מזון, קוסמטיקה, אבל כמו שאתה אומר, בנושא הדיור, שזה אולי הוצאה הכי כבדה, זה כמעט רבע ממדד המחירים לצרכן, אנחנו לא רואים שום טיפול, המחירים שם ממשיכים לזנק, ואתה מדבר גם על הפנסיות של מערכת השירות הציבורי, אתה יודע מה? יש קשר בין הדברים, כי אנחנו רואים הרי שברכישת דירות להשקעה, המשקל של עובדי הסקטור הציבורי או סקטור ציבורי לשעבר, בנקים וכולי, בקרב רוכשי הדירות להשקעה הוא כפול מהחלק שלהם בכלל האוכלוסייה, ואני חושב שאו שהממשלה עיוורת לדבר הזה, או שהיא אדישה לעניין הזה, כי אם הייתה רק מבינה שבגלל התהליכים האלה, בגלל העובדה שהיא לא מטפלת בצורה אגרסיבית, לא בדיור, לא בנושא של הפנסיות, היא מחוללת פערים, ודאי אחרי שנת קורונה, שבה נפתחו פערים בין האנשים שיש להם יכולות, לאנשים שנפגעו ושילמו את המחיר של הדבר הזה. אני חושב שאחרי שנראה את המדדים הראשונים של ג'יני, שבהם רואים גידול בפערים, מישהו יתעורר ויבין שיש פה בעיה, או כשאנחנו נראה יותר מחאה ציבורית.
אני מסכים איתך לחלוטין, זאת אומרת, התקציב הזה אולי מקבל ציון, מה, 8 פלוס ניתן לו בסעיף.
קודם כל על זה שיש תקציב, כן.
כן, אבל חוק ההסדרים הזה והרפורמות האלה מקבל ציון 8 פלוס, זה לא רע בימים אלה. בוא נקרא לזה בסעיף ההתמודדות עם יוקר המחיה. יש כמה וכמה סעיפים שהתקווה היא שהם יוריד את המחירים במידה מסוימת. אגב, זה כנראה יתקזז לחלוטין עם עליית מחירים בעולם על כל דבר שקורה. אנחנו רואים את זה במכוניות. טסלה מעלה מחירים רק היום בכל העולם, ודאי שזה יגיע
מחיר הנפט, כמובן.
לישראל, מחיר הנפט. הכל בעולם עולה ואנחנו נקבל את זה ביג טיים, בעיקר שאין פה תחרות. פה זה אולי רואים איזשהו תוצאות למאמץ הפרלמנטרי, אבל אנחנו לא רואים שום מאמץ, ואנחנו אפילו לא רואים כוונה, או נקרא לזה מדיניות, בכל מה שקשור לפערים, ובכל מה שקשור, אתה יודע מה, באמת הפערים בין אלה שיש להם הרבה מאוד, ואלה שיש להם מעט, או אלה שאין להם בכלל. זה הסעיף המרכזי, או הנושא המרכזי, שפשוט לא רואים עשייה בישראל. אתה לא רואה פה מיסים על בעלי הון גבוה, אתה לא רואה פה תפיסה כללית שמדברת על הדברים האלה, אתה לא רואה פה התמודדות עם מוקדי כוח עסקיים שמנצלים את הכוח שלהם, וזה בולט לטעמי במיוחד על רקע מה שקורה ממש בשבוע הזה בארצות הברית, גם שם רבים על התקציב ועל התוכניות ועל הרפורמות, ויש שם בעיות בגלל כמה פרלמנטרים דווקא מהצד הדמוקרטי שלא מוכנים להצביע, ואתה רואה לאיזה כיוון הם הולכים. הם הולכים למשל על כיוון של בהיעדר נכונות לעלות מיסים גורפת על, עליית מיסים גורפת על תאגידים, אתה רואה שהם מתכננים לעלות מיסים באופן ספציפי על בעלי הון גבוה מאוד, על מיליארדרים. זאת אומרת, ממש תהיה מערכת מס אולי מיוחד לאנשים שההון שלהם הוא מעל מיליארד דולר, שזה לא יותר מאלף איש, אבל בתפיסה האמריקאית זה כמעט מהפכה.
כן, אז זהו, אני לא יודע לגבי המיסוי של העשירים, כי זה דבר שאתה יכול לעשות אותו עכשיו, אתה יכול לעשות בעוד שנה. אני חושב שהנושא של יוקר מחיה הוא דבר קריטי פה בישראל. הממשלה החדשה אמנם מטפלת בזה, אבל בזמן שהיא מטפלת בזה, יוקר המחיה בכל מה שקשור לדיור בורח לה, ואני חושב שבסופו של דבר בשורה התחתונה, מה שנקרא, עלות המחיה פה רק הולכת וגדלה, כמובן על רקע כל התופעות שתיארת, שרשרת הספקה, מחירים בעולם, אינפלציה וכו'. יש לנו עוד נושאים, דבר. כן.
איכות הסביבה, מסתבר, זה לא רק התחממות של כדור הארץ ותחנות כוח פחמיות מזהמות. בחודשים האחרונים, התושבים של היישובים שאינם רחוקים מהקו הירוק, למשל כפר סבא ונתניה, סובלים קשות מתופעה של שריפת פסולת על ידי פלסטינאים, ומדובר באשן שכולל חומרים רעילים כתוצאה משריפות של פלסטיק וחומרים אורגניים. הבעיה היא גם סביבתית, גם פוליטית וגם כלכלית, והטיפול בחשוב לבריאות של הציבור לא פחות מסוגיות של פליטות הפחמן. למה זה קורה? אנחנו נדבר עם יניב בלייכר מעמותת אוויר נקי.
כולם יודעים ומרגישים שבשנה האחרונה פקקים בכבישים הפכו לקשים ומתישים יותר, אבל אין לנו מידע אמין בשאלה היכן ובכמה. דרך אחת למדוד את הדברים היא באפליקציה של Waze שיש לכולנו, אבל יש גם דרך אחרת מהנתונים שעל הנתיב המהיר שהוא נמצא בכניסה הדרומית של תל אביב, שם מחיר הנסיעה נקבע על פי העומס בכביש. ומסתבר שלפחות לפי הנתונים האלה, המצב פחות גרוע ממה שחשבנו. המחירים כיום נמוכים מאלה שהיו ב-2019, ויום חמישי שחשבנו כזה עמוס, מסתבר שהוא לא עמוס כמו שחושבים. אז מתי לא כדאי להיכנס לתל אביב? אנחנו נדבר על זה עם דניאל שמיל, כתב הרכב שלנו. יאללה, מתחילים. שלום ליניב בלייכר.
שלום.
יושב ראש עמותת אזרחים למען אוויר נקי, אנחנו רוצים לדבר איתך על אחת התופעות שכרוכות בפגיעה באיכות הסביבה, שריפת פסולת בכפרים פלסטינים, מביאים אשן שיש בו כנראה גם חומרים רעילים, ומגיעים לאזורי הערים שנמצאות באזור הקו הירוק, קרובות לקו הירוק, אם זה כפר סבא, נתניה, ככה לאורך קו התפר, והשאלה היא עד כמה התופעה הזו רחבה, חדשה ומסוכנת.
אוקיי, אז קודם כל זו תופעה לא חדשה, זו תופעה מאוד רחבה, היא קיימת כבר שנים. אנחנו מדברים בעצם על שריפות שהן לא רק מעבר לקו הירוק, הן נמצאות משני עברי הקו, גם בהרבה מאוד יישובים, בעיקר במגזר הערבי. בעצם צריך להבין ממה היא נובעת, יש כמה גורמים לתופעה הזאת. אחת היא היעדר או ליקויים נקרא לזה בפינוי של פסולת ברשויות מקומיות חלשות, בעיקר במגזר הערבי. בעצם הרבה מאוד רשויות לא מפנות את הפסולת, או לא מפנות חלק מהפסולת, היא נערמת ברחובות, ובעצם על מנת שהיא לא תצטבר ותגרום לאיזשהו מפגע ריח, אז נאלצים פשוט לשרוף אותה.
יוזמה מקומית של תושבים שפשוט מדליקים גפרור ושורפים את זה?
לגמרי, לגמרי. כן. זו תופעה מאוד נפוצה, גם בגליל, גם במשולש, גם בנגב. בהרבה מאוד מקומות. זה גורם אחד. גורם שני זה בעצם אתרים פיראטיים שבעצם מנוהלים על ידי גורמי פשיעה. בעצם במקום למסור פסולת לאתר מוסדר, לשלם היטל הטמנה, הובלה רחוקה, בעצם הרבה יותר משתלם למסור את זה לאיזשהו אתר. אותו אתר שורף את הפסולת, נפטר ממנה, נשאר עם המתכות. המתכות האלה שוות כסף, הוא פשוט עושה מזה איזשהו ביזנס. יש גם שריפות בשטחים הפתוחים, הרבה מאוד פסולת שמושלכת, הרבה פסולת בניין, היא פחות נשרפת, אבל יש בה אלמנטים שכן אפשר לשרוף. אז שריפות בשטחים הפתוחים, בעצם קבלני פינוי פסולת, במקום להוביל אותה רחוק אל הנגב, בעצם משליחים אותה באמצע הדרך. ויש גם שריפות של פסולת חקלאית, שאנחנו מכירים גזם, בדרך כלל ללא אישור, ניילונים חקלאים, טפטפות, ציוד השקיה, חומרי הדברה, כל מה שנשרף.
עד כמה הממשלה אבל משקיעה באכיפה או בהסברה או בשלל פעולות כדי לצמצם את היקף התופעה?
זהו, זה נראה כמו פשע שקשה לחמוק ממנו. זאת אומרת, כל מה שצריך זה לעלות על גג של בניין, לראות איפה השן יוצא, לשלוח לשם ניידת משטרה ולטפל בה או לקנוס את האנשים שעושים את זה.
זה בעצם חלק מהבעיה, לצד פתרונות מטיפול בפסולת, שזה בעיה בפני עצמה, השוק הזה הוזנח במשך שנים למעשה, או עשרות שנים, צריך גם להגביר את האכיפה באמת. והיום יש בישראל 13 פקחים בלבד, אנשי היחידה למניעת שריפות ברשות הטבע והגנים, זאת יחידה אגב חדשה שקמה בעקבות הפעילות שלנו. לפני כן כל הנושא הזה היה תחת המשטרה הירוקה שעמוסה מאוד בהרבה מאוד משימות אחרות. משטרה כחולה בכלל לא בתמונה, הם לא מתעסקים בכלל בנושאים האלה של עבריינות פסולת.
אז תראה, יכול להיות שהפתרון הוא באמת, קודם כל שיש שם מערכת של פינוי השפעה נורמלית, ואם אנחנו מדברים עכשיו במסגרת הממשלה החדשה, שחרתה על דגלה לטפל בהרבה מאוד דברים במגזר הערבי שסובל מהזנחה. השאלה היא איך אפשר להכניס לכל התוכניות הממשלתיות גם טיפול בהיבט הזה?
קודם כל יש תוכניות לטיפול בפסולת, תוכניות לא חסרות ואסטרטגיות לא חסרות, ורק היום קראנו באמת על הקצאה של 2.4 מיליארד שקל למתקנים לטיפול בפסולת, אבל זה לא ייתן לנו פתרון מחר הבוקר. זה תוכניות שיהיו טובות לעוד כמה שנים, וצריך למצוא פתרונות.
זה לא מסתדר לי מה שאתה אומר, יניב, כי אם יש השפעה, כל מה שצריך זה לקחת מסעית ולפנות את זה. למה צריך עוד כמה שנים כדי לעשות את זה?
א', אין לאן לפנות. באמצע שנה הבאה בערך כל אתרי התמנה במדינת ישראל יהיו מלאים, ולא יהיה לאן לפנות פסולת. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם אם יש לאן לפנות, עדיין יש תמריץ כלכלי מאוד משמעותי לעבריינים לא להוביל את הפסולת לאתר מוסדר. כי אם היום נהג מסעית משליך פסולת בשטחים הפתוחים, ואחת ל-100 פעמים יתפסו אותו והוא יקבל כנס של 1,500 שקל, ואלה הכנסות היום, אז ברור שלא משתלם לו למסור את הפסולת ולשלם את היטל התמנה ולשלם על דלק ושעות נסיעה. הרבה יותר משתלם כלכלית היום לעבור על החוק. זאת האמת.
כלומר, בשני המקרים הוא משלם, רק הוא בוחר באופציה שבה הוא משלם פחות, והיא גם גורמת יותר נזק סביבתי. שאלה אם אפשר לשנות את מערך התמריצים. לא, השאלה איך אתה משנה את מערך התמריצים כדי כן לעודד אנשים לעשות את זה.
צריך פשוט להעלות את גובה הכנסות. בן אדם שנתפס ישלם 10,000 שקלים ולא 1,500 שקל. שישלם על שריפת פסולת, שזה גם כן ממש אבסורד. אנחנו תיקנו את החוק לפני 3 שנים, עד יולי 2018, שריפת פסולת לא הייתה עבירה פלילית אפילו. אפשר היה להעמיד לדין על עבירות, על חוק למניעת מפגעים וחוק אוויר נקי ועבירות כאלה ואחרות. ואז באו במשרד להגנת הסביבה ואמרו, אנחנו צריכים סעיף של איסור עברת פסולת. אז תיקנו את החוק. אבל מה אם לא תרחו לעשות 3 שנים? לקבוע בעצם בצו שמירת הניקיון, מה שנקרא, יש שם טבלה יפה של עבירות סביבה, שעל כל עבירה כתוב מגוב והכנס. 3 שנים המשרד להגנת הסביבה לא הוסיף את השורה הזאת לטבלה. אנחנו שמחים לשמוע שזה כנראה עבר סוף סוף לאישור משרד המשפטים, ואנחנו מקווים שזה הולך להתקדם. זאת איזושהי דוגמה לגרירת הרגליים של משרדי הממשלה פה.
מה הסמכויות, נקרא לזה משפטיות, של משטרת ישראל ושל ישראל, כאשר השריפה קורית מהצד המזרחי של הקו הירוק, אצל פלסטינאים? האם הכנסות תקפות גם שם? האם המשטרה מעזה להיכנס לכל המקומות הללו?
אז לא, אין סמכויות אכיפה, גופי אכיפה של מדינת ישראל מעבר לקו הירוק. מי שאחראי על המצב שם זה בעצם המנהל האזרחי באמצעות יחידת הפיקוח שלו.
ומה הוא עושה?
בעיקר מכבי שריפות. אנחנו בקשר רצוף גם עם קמ"ט איכות הסביבה וגם עם הצבא. וכשיש שריפה אנחנו מדווחים. הם שולחים קבעיות, בדרך כלל זה קבעיות פלסטיניות, לפעמים לוקח שעות עד שהן מגיעות. אנחנו מכירים שריפות שבוערות שעות ואפילו ימים, וכל הנושא הזה של אכיפה פשוט כמעט ולא קיים מעבר לקו הירוק. יש גם בעיה של הברחת פסולת.
מישראל לקו הירוק?
המעברים. מישראל, כן, מזרח על הקו הירוק, דרך המעברים. יש מה שנקרא יחידת דוד, זאת יחידה שיושבת במעברים. הבעיה שהיא לא יושבת שם 24/7, וקל מאוד להעביר פסולת. מכירים תופעה של שריפה של פסולת אלקטרונית באזור חבל אחי, שזאת אומרת מזרח לקו. יש אתרים בוערים של פסולת מכפרים פלסטינים. אותן בעיות כמו שיש בתחומי הקו הירוק, אתרי הפסולת שם, אתרי התמנה הם רחוקים, כן, תושב כפר ליד קלקיליה. הפסולת שהוא מייצר אמורה להגיע לאתר התמנה ליד ג'נין. זה מרחק עצום עבור הפלסטינים. והפסולת הזאת פשוט מושלכת בשטח. יש מסבלות שפשוט בוערות. ואין טיפול שורש בבעיה הזאת. ואחד מהדברים שאנחנו דורשים זה ממשרד הביטחון גם להיכנס לתמונה פה. אתמול אגב נערכה הפגנה ליד בית שר הביטחון בנושא הזה. תיינות מאוד יפה. והנושא הזה חייב להגיע גם אל השר.
האמת, יש דרך מאוד פשוטה. אתה הולך לכוכב יאיר, שהיא סמוכה מאוד לכל היישובים האלה. גרים בה, לדעתי, מחצית מהאנשים שם, אלופים או אלופים לשעבר.
ותשרוף כמה צמיגים.
ואומרים להם, חברים, תפעילו אתם את ההשפעה שלכם על משרד הביטחון. אבל אני אומר את זה בהומור. אני חושב שצריך להפעיל פה בעיקר את הגנת הסביבה ואת המערכת של פינוי השפעה, כדי לפחות לשכפל את האיכות והתדירות והכמות של פינוי השפעה שנהוגה בתוך הקו הירוק, ביישובים העירוניים שכולנו חיים בהם, גם באותם כפרים ובאותם מקומות. תתחיל משם, לא תצליח לעשות את זה כמה חודשים, תתחיל להפעיל מערך כנסות מאוד כבד.
זה לא תופעה שהתחילה היום, כן, אנחנו מדברים על הפינוי פסולת הזה כבר הרבה מאוד זמן, וגם על האכיפה. והמצב לצערנו רק הולך ומחמיר. וכל הנושא הזה של הפינוי והטיפול בפסולת הוזנח במשך באמת שנים, תחת כל ממשלות ישראל האחרונות, ימין, שמאל. אנחנו שמחים שעכשיו באמת מקדמים תוכניות לטווח הארוך, אבל כמו שאמרתי, אנחנו חייבים פתרונות עכשיו כדי למנוע את התופעה הזאת. לא יכול להיות שאנשים לא יכולים לנשום ממש ככה, לא יכולים לפתוח חלונות בלילה.
בהחלט.
ריחות של פלסטיק שרוף, קשיי נשימה, אסתמה, צריבות בגרון.
בהחלט. טוב, אז אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת כמובן מכאן, גם למשרד להגנת הסביבה ובכלל לממשלה. יניב בלייכר, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתב הרכב שלנו, כולנו הרי מרגישים במה שנראה, כמו עומס הולך וגדל בכבישים, יותר פקקים, יותר מסיעים, עומדים יותר שעות, בעיקר אחרי הגלים האחרונים של הקורונה. נראה לנו שיש בזה הסבר עם יותר מכוניות בכבישים, אבל אין לנו נתונים מדויקים ומידע אמין, איפה זה קורה יותר, בכמה העומס יותר גדול. אפשר להסתכל בווייז, כל אחד ולהרגיש לפי המסלול שלו, אבל אתה מספר שיש מקום אחד שאפשר למדוד משהו יותר מדויק, וזה הנתיב הכניסה המהיר, זה שבתשלום בכניסה הדרומית לתל אביב. אז נכון, מה זה הנתונים שם מראים?
אז הנתונים באמת מפתיעים, ואני מנסה להסביר אותם, אבל אני לא בטוח שנתנו הסבר טוב. לפי הנתונים שם, הפקקים עוד לא חזרו, אנחנו בוחנים ממוצעים, ועוד לא חזרו לרמה שהייתה ב-2019. אם המחיר בנתיב המהיר משקף את העומס בנתיב, שהוא בעצמו משקף את העומס בכביש אחת, זה לא חזרנו לאותה רמת מחירים ולאותה ממוצעים.
צריך קודם כל עכשיו להסביר שהנתיב המהיר, בעצם המחיר שם עולה ככל שהעומס שם גדל. אם העומס גדל, נכון, המחיר עולה, והוא אמור להרחיק חלק מהאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לשלם את זה, להרחיק אותם מהנתיב המהיר. ככה זה עובד, זה המנגנון ויסות.
עכשיו, ימין לראות מה קורה עכשיו, כי אתה מסתכל על השנה האחרונה, בעצם לא היה רגע של שגרה. הייתה חזרה לשגרה מסוימת במרץ, עדיין ממגבלות, חיסונים, ואז פסח וחגים וחופש גדול ועוד פעם חגים. אז אולי עכשיו נתחיל לראות משהו אחר, אבל לפחות לתחושה הזאת שהפקקים יתארחו, בנתון הזה אין סימוכים.
רגע, שים כוכבית, מאחר וזה מעצבן אותי. בוא נשים כוכבית. התחושה שהפקקים יתארחו בכל הכניסות שהם לא כביש אחד, כלומר המקום היחידי שבו יש נתיב מהיר, יכול להיות שהיא כן נכונה. כי מה לעשות, שם אין את האלטרנטיבה של נתיב מהיר. המקום היחידי שאולי אפשר להסיק ממנו שהתנועה לא חזרה למה שהייתה ב-2019, זה דרך כביש אחד.
אתה צודק, אבל באמת אם התנועה בכביש אחד הייתה מאוד עמוסה, אפשר היה להניח שיותר אנשים היו מגיעים לנתיב המהיר, ואז המחיר שם היה עולה לעתים יותר קרובות, או הממוצע היה. אז אנחנו לא יודעים. אני באמת, אני לא אוהב להגיד את זה כעיתונאי, אני אוהב לתת כותרות מוחלטות ולהסביר מה קורה, אבל אין נתון שבא ואומר, הנה, הפקקים אכן עלו, אכן מתארחים יותר, יש כל מיני סברות, יש הרבה אנשים שאומרים שבכלל בתוך הערים הפקקים מורגשים יותר, בטח בתל אביב שנעשות בה כל מיני עבודות ונתיבי אופניים חדשים, אולי, אבל הנתון הזה אומר שאנחנו עדיין לא.
הנתונים האלה הם נחוצים לנו משום שיש עכשיו דיונים על נושא אגרת הגודש, ודי ברור שאם אתה רוצה לבוא ולדון בנושא הזה ברצינות, אתה צריך קצת נתונים על איך זה עובד היום בנתיב היחידי שהוא באמת יש בו אגרה, תשלום שהוא לפי גודש. אז מה אנחנו בכל זאת מגלים על שעות העומס?
צריך להגיד אגב, אני מאוד מקווה שמקבלי החלטות במשרד התחבורה משתמשים בנתונים יותר מוצקים. יש כאן בעיה של שקיפות, הרבה נתונים. גם הנתון הזה, לחלץ אותו הייתה משימה ארוכה ומסובכת. מה שאנחנו מגלים בגדול זה שהעומס בסיום מתפרס על שעתיים. בין 7-9 בשעות הבוקר, ולכן אגב, באמת צריך, אם מדברים על גודל גודל, היא צריכה דיפרנציאלית לפי השעות, היא צריכה להתאים לזמן שבו מישהו רוצה להגיע לגוש דן, כי אם מפזרים יותר את תנועת המכוניות, אם מישהו מגיע לעבודה קצת יותר מאוחר, או יוצא אחרי או לפני שעות העומס, אז אין פקקים, או הפקקים הרבה יותר קצרים.
ומה עם החלוקה לימים? יש לנו תמיד תחושה שיום ראשון ויום חמישי, בוודאי יום ראשון בבוקר ויום חמישי אחר הצהריים הם אולי המועדים הקשים ביותר בפקקים בכניסה ויציאה מתל אביב. זה מתבטא, בא לידי ביטוי בנתונים שם?
אז גם, לא בדיוק. הימים ראשון עד רביעי, ראשון הוא אכן היום היקר ביותר, אבל בפער קטן, ראשון עד רביעי הם ימים שהממוצע בהם גבוה יחסית, ועד החמישי יש ירידה קטנה, עדיין יום עמוס, אבל הוא לא העמוס ביותר. כמו שאנחנו עשויים לחשוב.
כן, תן לנו קצת נתונים על העלות. מי שבכל זאת משתמש בנתיב המהיר לתל אביב, כמה עולה לו התענוג הזה?
אז הנתיב היום, באמת, אלגוריתם, צריך לתקנו אותי, כמו שעובד, שמשתנה ממש כל כמה דקות, והפקקים מתחילים אפילו לפני 7 בבוקר, ואז המחירים בהתחלה הם 20 ומשהו שקלים, ו-30 ומשהו שקלים, ובסיס זה יכול להגיע ל-106 שקלים. זה המחיר הגבוה ביותר שאתה יכול לשלם על ה...
106 שקלים כדי לנסוע מה? 15 קילומטר, לא יותר.
כן, זה ממש מרחק קצר.
אנחנו יודעים אגב על הרבה אנשים ששולמים את זה באופן פרטי, או שזה בעיקר אנשים שמקום העבודה שלהם משלם?
גם וגם, יש מקומות, וזה עוד משהו שצריך לדבר עליו בעיקרת אגרת הגודש. אם אגרת הגודש תהיה מין מס שמוטל רק על מי שלא מקבל מכונית מהעבודה, אז יהיה כאן שני מעמדות, יהיה כאן מעמד שנכנס לתל אביב מתי שהוא רוצה, כי כמו גם היום, נהגי ליסינג לא משלמים על הדלק, או משלמים מעט יחסי דרך שווי שימוש, ולכן הם נוסעים הרבה יותר. גם בנתיב המהיר הוא מגולם להרבה מאוד אנשים, יש אנשים שהחברה משלמת על זה, כמו שמשלמים על נסיעה בכביש 6, ואז זה לא, הנתיב לא עושה את העבודה שלו, המחיר כבר לא משנה.
תאמר לי, ככל ש... בוא נגיד במשרד התחבורה וברשויות מעריכים היום, הפרויקט הזה של הנטץ הזה, או כביש הגרה הזה, החלופי, המסלול שיש בכניסה הדרומית ממזרחית, לתל אביב, זה סיפור הצלחה. הרי אם מודדים את זה לפי מספר המכוניות שמגיעות לשם, חונות שם, ואחר כך מגיעות באוטובוסים, ואנשים מגיעים באוטובוסים בדרכים אחרות לתל אביב, אז זה הצלחה, כי החניון מלא כל הזמן.
זה נחשב כהצלחה, כי מסתבר שיש הרבה אנשים שרוצים להגיע לעבודה באופן היברידי, הם לא רוצים לחכות לאוטובוס שמגיע תוך הרבה זמן ליד הבית ולהתפתל, הם רוצים כן לנסוע במכונית הפרטית שלהם, לחנות ולהגיע בהסעים מאוד תדירים, זה יוצא כל 5 דקות בשעות ה-C, באזורי הביקוש, ולכן הנתיב מורחב שמוקם עוד חניון מעליו, אחרי מוקמים נתיבים נוספים, אחד מצפון לגוש דן ואחד מדרום, כנראה שיש איזה ביקוש, ולפחות כרגע עד שתהיה רכבת תחתית יום אחד, זה דרך יחסית יעילה וזולה לנטר את התנועה ליום.
זהו, אז סמי, אתה מתחיל לחסוך כסף לקראת 2025, מועד הפתיחה של כביש האגרה?
כן, אז אחד, צריך לחסוך כסף כדי שבאמת נממן את זה. 2, צריך למצוא מעסיק שיממן לנו את זה. 3, צריך אולי לדחות את זה בעוד כמה שנים, כדי שזה יתבזג עם גיל הפרישה, ואז לא נצטרך לשלם את זה. בכל מקרה, עד כמה שאני מבין, כבר דוחים את זה ל-2025.
נכון. כנראה... עם אופציה לדחות ל-2026.
נכון.
ואז כבר נכון. ייפתח הרכבת התחתית או הקלה.
כן, כשהסיבה היא פוליטיקה, אין מה לעשות, אף אחד לא רוצה שבמשמרת שלו יתחילו לגבות אגרות גודש על הילון. אני יכול להגיד לך אבל שאתמול במקרה נקלעתי לאזור בפתח תקווה, מקום המוצא של הרכבת הקלה, וראיתי שם כמה וכמה רכבות כבר מחכות, חדשות, מהניילונים, הם כבר עשו נסיעת מבחן בשבוע שעבר בקו הראשון של הרכבת הקלה, אז כמובן אנחנו מקווים שהדבר הזה יקרה וגם יהיה משמעותי הרבה לפני שיחייבו אותנו באגרות גודש. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב, ותודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.
להתראות.